בעצם כאן. יש פה צרפת, גרמניה, זה עיקר היהדות, אחר כך נקרא לה אשכנזית. יש כאן ספרד. אתם רוצים לבוא לפה לראות? מה? מכירים את האור. כן, פעם שעבר גם חשבתי שאתם מכירים משהו, אבל זה דווקא לא היה נכון. ויהודים נמצאים בעצם בכמה מוקדים בימי הביניים. יש לנו פה צרפת וגרמניה, יש לנו פה ספרד, יש לנו קצת כאן, שזה הפרד והחידקל, מה שנקרא היום עיראק, אני יודע מה, איראן אולי? לא, לא איראן, נראה לי יותר עיראק, זה פה. הפרד והחידקל, זה כאן. יש יהודים במצרים, ויש יהודים במרוקו. אולי קצת פה. זאת אומרת, רוב עם ישראל ב-1200-1300 נמצא כאן. בריטניה, לונדון, פה, צרפת, גרמניה, אוסטריה, קצת באיטליה, לא הרבה, וספרד. העיקר בספרד. ויש גם פה, בצפון אפריקה, צפון אפריקה זה מרוקו, אג'יר, לוב, מצרים. מצרים, יש פה יהודים. בינתיים זה מה יש. זה לא נמצא בעולם בינתיים. בסדר? עכשיו, מפה, זה בעצם המזרח הרחוק. הודו, אין יהודים. וודאי לא כאן, באפריקה הדרומית, לא יודע דרומית, אבל כאילו בכל האפריקה האלה, בכל המדינות של הקושים, פה אין יהודים. יכול להיות פה באתיופיה, אבל זה כבר רק במאה ה-20 יגידו שיש פה יהודים. בינתיים אנחנו לא יודעים על זה. טוב.
יש בתימן.
איפה זה תימן? מה? לא, למה? ערבי הסעודית, תימן. צודק, פה. מה כתוב פה? זנה.
ימן.
איפה הוא? מאיפה אתם? אתם מצנה?
אני?
חצי צנה אני? טוב, תתחבא פה למה זה עושה לי כבר כאב בעיניים. טוב. בינתיים זה מה יש. הנה, העולם חשך בעדו. רגע, אבל זה חשוב מאוד, כי עוד מעט אתם תראו, נדליק את זה שוב. אז במאה ה-12-13, כל סדרי השלטון בגרמניה, בעצם התרופפו הסדרי השלטון. לא הצליחו לשמור ולקיים תנאי שלום וביטחון בכל הגרמניה הזאת, ובכל זאת, המדינה בגרמניה, אני מתחיל מגרמניה כי זה יותר בולט, התחלקה לדוקסים כאלה, או לכל מיני שליטים, מכל מיני רשעים מסוג כזה או אחר, והם מתחילים לעשות בלגן, ולכל אזור יש את החיי הוללות שלו, עם הדוקס שלו, עם המשפחה שלו, ועם ה... עם כל הדברים הלא טובים שהם עושים שם.
מי הדזה השולט שם?
מה?
מי הדזה השולט בגרמניה?
לא, זה כל מיני שבטים.
גם לפני?
כן. אבל עכשיו יש כל מיני אנשים שתופסים שלטון בכל מיני אזורים, ואין שלטון מרכזי. לא הצליחו לייסד איזה שלטון מרכזי, ואז כל אחד שצריך לשלם על המסיבות שלו ועל השטויות שלו, הוא מטיל מיסים מאוד גדולים על היהודים, על רקע השליטה במיסים של היהודים, שזה נראה לי הדבר היותר חשוב, הכסף שלהם, אז יש מריבות אין ספור בין השליטים. טוב, אז זה היה יכול להמשיך הרבה שנים ככה, אבל ב-1298 היו מאומות מאוד מאוד גדולות, והקהילות באזורים האלה התמוטטו. באותו זמן... זה 1200, יש שני תאריכים חשובים באירופה שצריך לזכור. זה 1298, פחות או יותר 1300, שם היו מאומות מאוד גדולות על העיקרים שם. בקיצור, הייתה איזו מרידה גדולה של כל האנשים האלה, והם הבינו שעושים עליהם קופה. ובאותו זמן הכנסייה הפיצה שמועה שהיהודים חיללו את לחם הקודש של הכנסייה. לא יודע, קשה לחלל את לחם הקודש לכנסייה שנשאר כבר 1500 שנה באותו, באותו מקום, אבל בסופו של דבר פרצו מאומות מאוד גדולות בערי גרמניה, והרבה מאוד מהיהודים נהרגו. היו שם גדודי פורים קשים, והקהילה לא הצליחה לשוב לאיתנה. הקהילות הדרום, הם היו עיקר יהדות אשכנז, אני מדבר על דרום גרמניה, קרוב לצרפת, שם לא הצליחו להתאושש, ואז באה המכה השנייה. ב-1348, בטח למדתם את זה בהיסטוריה, 1348-49, התחוללה מגפה נוראה שקוראים לו המגפה השחורה. המגפה השחורה באירופה, בשטח הקטן הזה, נהרגו מאות אלפי אנשים. מאות אלפים. מאות אלפים, אולי אפילו מיליונים של אנשים. מתו כמו זבובים אנשים. המגפה השחורה הייתה מגפה שהפילה קורבנות רבים מאוד. דרך אגב, לא רק כאן, אלא גם במרחבי אסיה, גם כאן. אבל נפוצה השמועה בין הנוצרים, שמי השם במגפה השחורה? אנחנו. ולמה? כי היהודים הם הרעילו את הבארות המים, וגם לא, ולמרות שהסבירו להם שגם יהודים מתים במגפה השחורה, זה לא שכנע את הטמבלים האלה. והם עשו בדיקות שהיהודים מתים פחות. ולמה זה ככה? כן, כי היהודים היו נקיים יותר מכל הרפש והבוץ שהיו חיים, כל הגויים של אז. ולכן, אחרי שקלו זעמם על עם ישראל, רוב קהילות באירופה סבלו מאוד מאוד מהסיפור הזה, ואז רוב יהודי אשכנז שנשארו עזבו את המדינה. שימו לב, ב-1350 אין יהודים בגרמניה. אין יהודים מרצון. לאיפה הם הולכים? הם פונים מזרחה. וזה תחילת הקיבוץ הגדול ביותר שיהיה בהמשך. מגרמניה פונים קצת למטה אוסטריה, ומאוסטריה וגרמניה פונים למזרח. המזרח, פולין. בסדר? אתם לא רואים פה כלום, אבל תבינו, נגיד, ורשה זה כאן. ורשה זה כאן וגרמניה זה כאן. זה לא כזה רחוק. בסדר? לא כזה רחוק. טוב, אז זה הקיבוץ הראשון, הקיבוץ היהודי הראשון שהיה שם כבר 400-500 שנה עם עליית התלמידים מאיטליה, זוכרים? למדנו את זה. מאיטליה, פה, שבאו מארץ ישראל, הוגלו לרומי, פה, ברומא או באיטליה עלו לגרמניה. בגרמניה התפתחו מרכזים יהודיים מאוד חשובים, בעלי התוספות, רש"י, זה שם. צרפת גרמניה, זה אותו דבר, כן? אז פה, ב-1350, אין יהודים בגרמניה. כולם עזבו למזרח. מתחילים חיים חדשים, מאגרים, תשאלו אותי למה הם לא באו לארץ ישראל?
למה הם לא באו לארץ ישראל?
למה לא באו לארץ ישראל? אני שאלתי את השאלה הזאת. בקיצור, למה הם לא באו לארץ ישראל? כי פה אין לא היה כלום. היה פה חורבן עצום, לא חשבו בכלל שאפשר להתעורר, וגם הם ידעו שיש גלות. מי אומר שנגמרה הגלות? מה?
הגבל.
לא שומע. מה?
כשעבר משיח.
כשעבר משיח? מה אמרת את זה?
הגבל.
הגבל? מה קשור הגבל? הגבל נולד 400 שנה לאחר מכן. 400 שנה לאחר מכן. נו, אז מה? זה בוודאי לא קשור. גם אצל הגבל זה לא כזה פשוט. אבל זה בעזרת השם עוד נראה את הדברים. יפה. אז מחכים למשיח, או כן או לא? כן.
איזה שליט היה בארץ?
מי היה שליט בארץ? אני לא יודע. אני לא יודע. מי היה ב-1350 שליט בארץ?
איזה ממלכה.
הארץ עברה כל כך בידיים. אני לא יודע. היו הביזנטים היו פה, הממלוקים היו פה, היו פה הרבה מאוד אנשים. אבל אני לא יודע בדיוק. יפה. אז זה הסיפור הראשון. הלאה.
בגלל גם לרוסיה
מה?
בגלל גם לרוסיה?
לא, לא כל כך. בשלב הראשון עצרו קרוב. מה זה קרוב? די קרוב. כאילו, בין פה לפה יש, בכל אופן איזה 1,000+ קילומטר. שזה המון במושגים של אז, כשלא היה רכבות ומטוסים. בסדר, אז אחד. 1,350 אין יהודים בגרמניה. אנו ממשיכים. בבריטניה הגדולה, גורל היהודים בעצם היה נחמד. בסך הכל, הרבה יהודים מצורפת וגרמניה עברו לבריטניה. כי שם היה נוח, אבל ב-1290 גם שם הורה מצבה מאוד, וב-1290, פחות או יותר, אולי 91, חוקק המלך אדוארד הראשון חוק האוסר על היהודים לגור בבריטניה. וכל היהודים עזבו את האי. פחות או יותר בין 1290 ל-1300, זה אומר שכל היהודים שהיו כאן עברו למזרח. אתם מבינים מה שאני מדבר איתכם? היהודים אחר כך חזרו לכל המקומות האלה. הרי היו יהודים בגרמניה לפני השואה, וגם היו יהודים בבריטניה. ממתי אתם שם, אתם?
שנה.
בכל אופן, אם אנחנו שואלים, זה חשוב לדעת את הדברים האלה, כי עוד מעט אתם תשמעו מה הולך באירופה, אבל אם אנחנו שואלים איפה היהודים באירופה ב-1300, ב-1300 אין יהודים פה, כבר עזבו. עזבו כגוש. ופה, אין יהודים פה. כולם עזבו למזרח. צרפת. בצרפת התחילו ב-1250 פחות או יותר את הלשנות הגדולות של המומרים נגד התלמוד. כן? דיברנו על זה כשדיברנו על השריפה הגדולה של התלמוד ב-1244, אז הלשינו לאפיפיור, כי התלמוד מכיל דברים הפוגעים בנצרות. ולכן חכמי היהודים נקראו להשיב על הטענות, רבי חיים מפריז, כל זה דיברנו, הוא ניסה להסביר שהתלמוד לא כל כך נגד הנוצרים, הוא גם נגד הנוצרים, אבל הוא נגד כל מי שאין לו אמונה, אבל בכל אופן זה לא הועיל, משפטים של הנוצרים, דנו את התלמוד לשריפה, ב-1244 נלקחו בפריז, כמו שאמרתי לכם, 24 קרונות של ספרי קודש, כתבי יד של התלמוד, ונשרפו שם, רבי יחיא מפריז, בעקבות זה עוזב את פריז ומגיע לעכו. גם זה דיברנו. בכל אופן, המצב לא הולך ונהיה יותר טוב. ב-1306 היה צו גירוש. לא, ב-1306 היה צו גירוש, אחרי שהיהודים הוכחו לענוד טלאי צהוב. שמעתם את טלאי צהוב? זה לא המצאה של הגרמנים, הנאצים. זה דבר שידוע מראש, מלפני הרבה שנים, ובגירוש הגדול ב-1390, בעצם היהודים מוכרחים לעזוב את צרפת. סיומה של יהדות צרפת. הם עוזבים גם למזרח. אז אם אנחנו עושים חשבון מהיר, ב-1300... אין יהודים בבריטניה, ב-1350 אין יהודים בגרמניה, וב-1390 אין יהודים בצרפת. טוב, אתם מבינים שזה שינוי דרסטי בשביל עם ישראל. עם ישראל היה פה בארץ ישראל, עזב לפה. מפה התחילו להתפזר. אז איפה היהודים עכשיו נמצאים? היהודים עברו ממערב אירופה למזרח אירופה. זה קיבוץ אחד. אבל יש עוד קיבוץ. איפה הקיבוץ הכי גדול של עם ישראל? כאן, בספרד. בספרד יושבים מאות אלפי יהודים, עם חיים מאוד מאוד חשובים שם. ספרד מצב של עיקר היהדות בכל התקופה הזאת. גם בצרפת מתחילים בעיות, 1264, דיברנו על זה. הרמב"ן מתווכח עם הנוצרים בברצלונה, זה הוויכוח הגדול בברצלונה, הסתה נגד עם ישראל, ניסיונות לגרום ליהודים לעזוב את המדינה, ולהתנצר בסופו של דבר, בפעם הראשונה שאנחנו רואים גזירה רצינית, זה ב-1390. ב-1390 ניקלים המון נוצרים בסיביליה, סיביליה זה בדרום, קורדובה, והם צרים על השכונות היהודים, דרשו מהם או להתנצר או למות. משם פשטה הגזירה ליתר קהילות היהודים. יש כאלה שיצליחו לברוח, יש כאלה שיאמרו שכאילו הם מתנצרים. כל הדברים האלה הם דברים ידועים. אבל בסופו של דבר, בספרד גדל דור של אנוסים עם קשיים מאוד גדולים להמשיך לחיות עם הכנסייה שם. וב-1467 המצב שוב מחמיר מאוד. יש ברחובות טולדו רדיפות מאוד גדולות נגד היהודים. ואז נכנסת דמות מאוד מיוחדת שחייבים לדבר עליה, רק להבין גדלות גדולי ישראל, נסביר עליו. היה יהודי אחד שקראו לו דון יצרק אברבנל או אברבנל. נולד ב-1437. הוא היה מאוד מקורב למלכות, כנראה שהוא היה מאוד מוכשר. 1437. מאוד מוכשר כלכלית, והוא מבין שצריך להציל את האחים שלו. עכשיו, אברבנל היה גם מאוד עשיר. לא כל כך ברור מאיפה היה כל כך הרבה כסף, אבל הוא היה מאוד עשיר, והוא גם היה צדיק נשגב. אני רוצה רק לספר שני סיפורים מאוד מאוד מעניינים עליו, שבכל אופן זה אי אפשר להתעלם מהם. אברבנל היה לו סוכנים סמויים. הכל זה בספרד. אנחנו עברנו בספרד. מה? הוא היה שר האוצר בהמשך. הוא היה שר הכלכלה של ספרד. אבל לפני כן הוא היה מאוד עשיר. והוא היה לו סוכנים ששלח אותם להרבה מאוד מקומות בצפון אפריקה. כי בצפון אפריקה הערבים המוסלמים התחילו לעשות שם הרבה בעיות, והיו הרבה כנופיות, והיו חוטפים אנשים, והיו מוכרים אותם לעבדים. ואברבנל מספרד שלח שליחים שלו למרוקו, לאלג'יר, ללוב, והם היו מסתובבים בשווקים, והיו קונים עבדים יהודיים. אתם מבינים איפה הוא השקיע את הכסף שלו? לא היה לו חסכונות בבנק, היה לו חסכונות למעלה בשמיים. הוא שלח אנשים, וכל פעם שהוא מגיעים לזה שוק עבדים שהערבים היו מוכרים, הם היו מתחפשים לגויים כדי לא לעשות מזה קופה, והם היו פודים את האנשים, היו קונים אותם לעבדים. וכשהיו קונים אותם לעבדים, היו מביאים אותם לספרד, ושם בספרד, לדון יצחק אברבנל, היה לו בבית שלו, היה לו בית אחוזה מאוד מאוד גדולה, ושם היה לו מקומות, והיה נותן לאנשים קצת להתאושש, קצת אוכל, קצת זה, ייחודי משפחות, זה מה שהוא עסק. והיה צדיק נשגב, צריך להבין את זה. עכשיו תבינו איזה צדיק נשגב. ב-1492 הייתה גזירת גירוש. כולם יודעים שהגירוש, ב-1480 התחילו חוקי הרישות של האינקוויזיציה, וב-1492 היה גירוש של כל יהודי ספרד. בתשעה באב 1492 לא נשאר אפילו יהודי אחד על אדמת ספרד, אבל בצו המלכותי שהאינקוויזיציה, טורקמדה, יימח שמו וזכרו, אחד מגדולי האויבים של עם ישראל, הוא היה נציג הכנסייה בספרד, והוא בישל את כל הדבר הנורא הזה, ואנשים נשרפו חיים. וכשאמרו, כשיצא צו מלכותי להוציא את היהודים מספרד, בצו המלכותי כתוב שכל יהודי הוא פושע נגד הנצרות, והוא צריך לצאת מספרד ולא יודע לאן ללכת, אבל הוא לא יכול לקחת עמו כלום. לא את ביתו, ולא את קרקעותיו, ולא את כספו. יצאו עם הבגדים שעליהם. אתם מבינים, אני אדבר על זה בהמשך, שהרבה מאוד מהיהודים שיצאו לא הצליחו לשרוד את המסעות המפרכים, את הימים שהיו צריכים לעבור, אבל משהו מדהים היה שבצו המלכותי לגירוש יש שם כוכבית. ובכוכבית כתוב שכל היהודים צריכים לעזוב את ספרד חוץ מדון יצחק אברבנל. שהוא יכול להישאר. ומה אתם רושם שהוא עשה? הוא הודיע למלך שהוא הראשון הולך. וככה היה. הראשון שעלה על אונייה לכיוון איטליה, היה אדון יצחק אברבנאל. איבד את כל כספו, את כל העושר שלו, את כל המעמד שלו. הוא היה שר. שר זה לא כמו היום. שכל פעם השמאלני הוא לך איזה בא איזה, הוא לקח שני שקל, לקח 10 שקל, אחר כך יש בגץ, אחר כך יש זה, ולמה יש לו עוזרת, למה העוזרת אמרה לו ככה, והיא אמרה לו ככה, והוא אמר לה עוזרת להחליף פנצ'ר, וזה לא התפקיד שלה, כל המקרים הזה, כן? שם זה שר, זה שליט, זה שליט אדיר. לדון יצחק אברבנאל, היה לו ניסיון, זה לא כמו כל הפושטים, כמוני, אם היינו שם, אבל הוא היה לו אפשרות להישאר במעמדו ובעושרו כאן. איזה ניסיון זה. והאדון נצחק במלך כתב מכתב למלך ואמר, הוא ציטט את הפסוק, בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני הראשון רוצה לעזוב את ארץ הגזרה. באמת עזב, בלי כלום, מתגלגל במקומות שונים. אברבנאל בהתחלה הגיע לאיטליה, ואחר כך היה לו דווקא איזה תפקיד שם, ובסופו של דבר הוא לא כל כך שרד, הוא נפטר ב-1508. אבל תבינו איזה אנשים גדולים זה. אדם שכל כספו הוא השקיע להציל יהודים בכל מקום בעולם. זה היה מהותו. זה כשאתה פותח את הפירוש של אברבנאל על התנ"ך, בסדר, זה עוד פירוש. נכון, זה עוד פירוש. אבל הבן אדם הזה זה בן אדם צדיק נשגב, באמת צדיק עצום. שכל החיים שלו עשה חסד. בודדים יש כאלה שכל החיים שלהם עושים חסד, אבל הוא עשה חסד בכל החיים שלו, צריך לזכור את זה. והוא היה יכול להישאר, הוא היה יכול להישאר ולא היה קורה כלום, כי המלך הרשע הזה היה צריך אותו. ובכל אופן עזב את ספרד וגורש, כמו כל היהודים. שני, אני רוצה להגיד עוד שני משפטים על הגירוש. הגירוש הזה היה גירוש מאוד מאוד קשה. למה היה גירוש מאוד קשה? קודם כל, הם לא יכלו ללכת למקומות קרובים. כי הרי, כמו שהסברתי, צרפת, בריטניה, גרמניה, אוסטריה, וגם איטליה במידה מסוימת, לא היו יהודים. אז הם חיפשו מקומות שיקבלו אותם. ואנשים במאות אלפים, אנחנו מדברים עכשיו, ניסו ללכת מפה למקום אחר. 3 מקומות קיבלו את היהודים. היו שהגיעו לצפון אפריקה, אבל היו שהגיעו לצפון אפריקה בתור מחנה, תחנות מעבר. צריך להבין שצפון אפריקה, באפריקה ברוחב, זה אלפי קילומטרים, כן? ממרוקו למצרים, זה 5-6, לא יודע, 7,000 קילומטר, זה לא פשוט ללכת ברגל לכל זה. זה לא טיול שנתי. אז מקום אחד היה צפון אפריקה, ושם התפתח יהדות צפון אפריקה, שלאחר מכן עלתה עד קום המדינה פחות או יותר, ואז נזרקו לחלל האוויר. הקהילה היותר גדולה שהתפתחה מספרד הגיעה לטורקיה. זה המקום היותר גדול. בטורקיה, השליטים בטורקיה הבינו שהיהודים יכולים מאוד לעזור לכלכלה. אז עוד לא דיברתי על זה. מה זה לא מסתדר לך בשורה? תמתין. המקום השלישי זה הולנד. הגיעו להולנד, לאמסטרדם. מעניין שמי שהיה בהולנד, מישהו היה פה באמסטרדם? אז באמסטרדם יש בית כנסת גדול, קוראים לו הבית כנסת הפורטוגזי. זה הבית כנסת היותר גדול באמסטרדם. אבל מה זה קשור פורטוגזי להולנד? אלא היהודים מהגירוש בספרד ופורטוגל, כי הרי פורטוגל גם קצת אחרי גורשו יהודים, הגיעו להולנד ושם פתחו חיים יהודיים, אבל העיקר הגיעו לטורקיה. בטורקיה התפתח שם מרכז מאוד מאוד גדול של היהודים. זה ב-1492, אני מסכם. ב-1492 אין יהודים במערב אירופה. אין יהודים במערב אירופה. לא במרכזים הגדולים של האשכנזים פה, בגרמניה וצרפת, לא בספרד, לא בפורטוגל. כולם עברו או למזרח, או למזרח התיכון.
כמה נוסעים הם?
הנוסים נשארו, אבל הנוסים אתה אחר כך לא יודע כבר מי נגד מי. כבר לא היה, היה קשה כבר איזה... היום ממשלת ספרד נותנת אזרחות למישהו, נכון? לנו יש עץ מספרד. מ-1492 יש לנו עץ דור אחר דור. בהתחלה עברו לאלג'יר, ואחר כך לאט לאט התקדמו, עברו דרך לוב, מצרים, ועלו לכיוון טורקיה, עם רוב יהודי ספרד שגורשו. ככה זה. רוב עם ישראל עבר לפה.
בדרך הזאת כאילו?
לטורקיה. לא, הרבה, לא, דרך אירופה לא עברו. מה שעברו זה אולי אוניות. אבל באוניות היו, לקחו אותם, הוא נביא אתכם, ואז זרקו אותם לים.
בדרך הזאת לא עברו דרך ישראל כאילו שבא מאפריקה?
לא, לא, בגלל שממצרים נוסעו ככה, לטורקיה. אבל יש סיפורים מסמרי שיער על מה שקרה פה. לקחו להם את כל התכשיטים, את כל זה, זה, וזרקו אותם, כי מה אכפת להם כל השודדים, הרשעים האלה. זה דברים מאוד מאוד קשים שהיה שם. אז אנחנו בעצם ב-1492, אנחנו נמצאים עם ריכוז מאוד גדול בטורקיה, ריכוז במזרח אירופה, שזה בעיקר פולין ליטא, וצפון אפריקה. השתנה המצב. פעם היה לנו יהודים במערב אירופה, עכשיו אין לנו יהודים פה. יש לנו יהודים במקומות אחרים. כן.
מה היה הסיבות
לגירוש? אהבת ישראל, כל מזה.
איזה
נמש ספציפי,
חוץ
מהדבר. לא מספיק לרע.
המגפה זה היה לכל הגירוש?
לא, המגפה זה 1350 בגרמניה. אבל הגירוש הגדול בספרד זה לא בכלל לא קשור, זה מלחמת דת. האפיפיור והנצרות, הדוקים, הם לא רצו שיהודים יהיו שם. ספרד הייתה המקום המרכזי של הכנסייה, ולא רצו שיהיו יהודים שם. זה לא השתנה הרבה, אל תחשוב שמשהו משתנה. לא, הם גירשו גם ערבים, אבל ערבים בגלל שהיה להם מלחמה, גם דת, גם מלחמה דת, אתה צודק. אבל הערבים לפחות הם הגיעו במדינות הערביות, לעם ישראל איפה אתה רוצה שילכו. מה אתה אומר?
היהודים שלחמו?
לא. לא לחמו, לפחות לא יודעים שלחמו. למה לא לחמו? כי למה בשואה לא לחמו? כן, זה מנטליות אחרת. אתה לא מבין את זה בגלל שאתה גדלת שיש מדינה. אז אתה לא מבין בכלל איך יהודי יכול ללכת למות ככה. או ללכת לזה, אבל לא היה להם איפה ללכת, לא היה להם מי, לא היה להם גב, לא היה להם כלום. גם בשואה זה היה ככה. ואני אם הייתי שם, לא הייתי שונה מאף אחד. בסדר, אז יש גטו ורשה, אנשים מיוחדים, אני יודע מה, יחידי סגולה. אני לא הייתי הולך עם גטו ורשה לעשות מרד. טוב, אבל זה דברים אחרים. בכל אופן, היהודים פה הם ילדים טובים. זה הרגילות, הורגים אותנו. זה הסדר הנכון של ההיסטוריה. לכן אתה לא... זה גם אתה מקבל את זה בברידים, כאילו, מגיל אפס. כן.
באיזה שנה גזרו לתלאי הצבא בצרפת?
אני לא זוכר. אני חושב 1290 או 1306. 1306. בסדר? טוב, אז אמרנו שטורקיה קולטת יהודים. צדיק את זה. טורקיה מקולטת יהודים מספרד. אתם בעניינים? אתם רוצים לראות את זה במפות? זה יפה לראות את זה במפה. טוב, בפולין, זה לא עובד. טוב, בפולין, בכל אופן, הרבה מיהודי גרמניה ואירופה המערבית הגיעו לשם. הממלכה הפולנית הייתה מעוניינת בטוב, לא צריך, תוריד. הממלכה הפולנית הייתה אוהדת יהודים, הבינו שהמסחר שיכול להתפתח שם הוא נכון, וב-1350 אישרה מדינת פולין זכויות שניתנו ליהודים. לא כל הזכויות, לא צריך להגזים, לא יהיה להם קרקעות ודתתם ודתתם, אבל בסך הכל הם יכלו להתעסק במסחר, והקיבוץ בפולין התפתח במהירות מאוד מאוד גדולה. כל הגורל המר הזה שהיה במערב, אבל אל תחשבו, כשהיהודים השתלטו על כל המסחר בפולין, אז התחילה עוד פעם שנאה ועוד פעם זה, ובקיצור, כרגיל, עלילות דם, סיפורים, בעיות, שאת הסוף הנורא והיום שאנחנו מכירים, זה בעצם בשואה. טוב, אז נדבר את זה בהמשך. אז אנחנו נמצאים בעצם במהפכה, בדבר שלא היה ולא נברא. העולם השתנה. ב-1492 העולם לגמרי לא דומה למה שיש לפני כן. עוד שתי נקודות חשובות מאוד אני רוצה להגיד. אחד, זה שהמשבר היה כל כך גדול ב-1492, כל כך גדול היה המשבר, שהבינו שתם תקופה. ולכן נגמרה תקופת הראשונים והתחילה תקופה חדשה. הבינו שתם התקופה. תקופה לא תחזור. מה שהיה לפני כן לא יעזור. ולכן אנחנו נמצאים פה בדבר מאוד מאוד זה חדש, מציאות מאוד מאוד חדשה, נגמרה תקופת הראשונים. מה יש לנו מבחינת היצירה התורנית? מה יש לנו? היצירה התורנית בעצם היא מורכבת מכמה וכמה דברים. אז יש לנו ככה, יש לנו תנ"ך, טוב, תנ"ך זה ידוע, יש לנו חומש, טוב, חומש זה פשוט, יש לנו תנ"ך, יש לנו משנה, נכון? יש לנו משנה, מה עוד יש לנו?
גמרא.
יש לנו גמרא, מה עוד יש לנו?
הלכה.
יש לנו ראשונים, לא, יש לנו גאונים קצת, תשובות וכו'. יש לנו ריף, שזה חידוש מפוצץ. יש לנו רמב"ם, ניסיון לאחד את כל ההלכה לספר אחד, היד החזקה, דיברנו על זה באריכות. יש לנו פירושים, רש"י, תוספות, ופירושים של הספרדים, שזה רמב"ן, וכל הגדולים שהיו בספרד, הרשב"א, ריטב"א, הריה, מי עוד דיברנו עליו? לא זוכר. יש לנו גם ראש, וכל זה ספרות ענפה מאוד יש לנו. כשעזבו לפולין או לטורקיה, הביאו את הספרים שלהם, מה אתם חושבים? טוב, עד כאן זה מובן. התמוטטות המרכזים היהודיים באירופה ב-1300-1400, זה התמוטטות מוחלטת. יפה, אני חוזר עכשיו לענייננו. בספרד, ב-1488, מה קורה ב-1488? נולד תינוק. קוראים לו יוסף. התינוק הזה, יוסף, או הילד הזה, בגיל 4, בעצם, 1488, בגיל 4, הולך לעזוב את ספרד. למה הוא עוזב את ספרד בגיל 4? מה? כי היה גירוש ספרד. ועם כל המשפחה שלו, עובר. רבי יוסף קארו, שיהיה רבי יוסף קארו, עכשיו קוראים לו יוסף קארו, עוזב את ספרד ומגיע באונייה לטורקיה. כמו רוב בני ישראל. יושב שם בטורקיה, וכאן יהיה פה מהפך. מבחינה הלכתית, אני רק רוצה להסביר לכם דבר שצריך להבין אותו פעם אחת. המהפך שהולך לעשות מרן, רבי יוסף קארו, בעל המחבר, כן? בעל השולחן ערוך, ב-1550 פחות או יותר, פחות או יותר, כן? פחות או יותר נכתב אז השולחן ערוך בטורקיה, הוא כתב את הבית יוסף, ובארץ ישראל בצפת הוא כותב את השולחן ערוך בביריה שמה, וב-1550 עד היום, כמה שנים זה? זה כמעט 500 כבר, נכון? כמעט 500 שנה. אנחנו עם אותו ספר. זה נדיר. נדירים הם הספרים שנשארים מאות שנים. הש"ס נשאר 2,000 שנה. כבר 2,000 שנה, 1,500 שנה, בסדר. מה עוד? המשניות? כבר 2,000 שנה יש לנו. מה עוד יש לנו? טוב, התנ"ך ודאי. הרמב״ם נשאר, אבל הרמב״ם לא קיבלו אותו בסוף. פה אנחנו נמצאים במקום שיבוא יהודי אחד מגורשי ספרד. הוא מספרד, מגורשי ספרד, והגיע לטורקיה, כמו כל משפחתו והרבה מאוד יהודים שהיו שם, והולך לעשות פה מהפכה שאין לה אח ורע. אין לה אח ורע בשום מקום. הרבה יותר מהרמב״ם, לא, לא, לא משווה חלילה, אני אפס מאופס, לא יכול להשוות בין מרן המחבר לבין הרמב״ם העצום, אבל בכל אופן, המהפכה מבחינת ההשגחה האלוקית, שיש לסיפור הזה הוא סיפור לגמרי אחר. אנחנו נצטרך עכשיו להבין מי זה היהודי הזה, מי זה משפחתו, מה הוא עשה, מה היה הרציונל שלו, ולמה הוא הצליח. למה ההשגחה האלוקית קיבלה בעצם את העניינים של רבי יוסף קארו? אני לא יודע אם אני רוצה, מה שעה?
38.
אז נראה לי שלא נתחיל, אני הייתי רוצה להתחיל ככה דף חלק את רבי יוסף קארו. אני רק מסכם בינתיים, אנחנו נמצאים בתקופה נוראה בממדי האסון בגירושים האלה היא עצומה, עצומים, ממדים גדולים מאוד של אסון לעם ישראל, ומתוך כל ההפיכה הזאת, באמת הפיכה, הקטנצ'יק הזה, הילד הקטן הזה, בן ארבע, הולך לעשות פה הפיכה אחרת, רוחנית, זה כמעט, הייתי אומר, זה נס גלוי כזה, זה אפילו לא נס נסתר, בתוך כל הבלגן שיש, שיש עוד אנשים שיש להם כוחות, אחרי כל מה שהם עברו, להתחיל מחדש ולבנות מחדש את עולם התורה, זה באמת משונה מאוד, זה כאין נס, וזה רק מראה על הגודל של האנשים. רבי יוסף קארו זה לא, הוא לא חבר אותנו פה במשור בית בשווה חברון. זה מורם מעם במדרגות שאני ודאי לא יכול להבין אותם בשום קנה מידה. אז בעזרת השם פעם הבא, נהיה בריאים, נלמד על רבי יוסף קארו, נצטרך גם להבין מי זה הרימה של בקרקוב, ומתקדמים, לא מתקדמים.